ערב טוב ומבורך. יש לי תחושה עמומה שיש לה ביסוס בעובדות, שכנראה הציבור איננו יודע בוודאות מהו הנושא של השיעור הערב. ככה נראה לי. ולכן אנחנו מוכרחים, כדי להתיר את הספקות, להכריע בדבר. השיעור הוא כפי שפורסם בתוכניה על איגרת תימן. איגרת תימן. אני הגעתי לנקודה בספר ויקרא שהייתה נראית לי משמעותית מבחינת חלוקתה של התורה לשני חלקים, ולכן נראה לי שמן הראוי שנעבור עכשיו לנושא חדש, איגרת תימן. עכשיו יש פה בעיה. איגרת תימן נכתבה על ידי הרמב״ם בשפה הערבית, ואנחנו לא נלמד אותה בערבית, אנחנו נלמד אותה בעברית, אלא שיש בעיה של תרגום. כן, אז אנחנו צריכים ללמוד אותה בעברית, אלא שתרגומים שונים יש לאיגרת הזאת. אני מחבב באופן אישי תרגומו של הרב יוסף קפח, והוא התרגום שבו אני משתמש. אבל אין זה מן הנמנע שאנשים יביאו לעצמם את התרגום של הרב שילת והתרגומים העתיקים שנעשו בימי הביניים, שחלקם שנמצאים גם בספר אגרות הרמב״ם בהוצאת מוסד הרב קוק וכדומה. אני אישית, לצורך נוחותי האישית וחיבתי לתרגום הזה, אשתמש בתרגומו של הרב יוסף קפח, גם הוא הודפס במוסד הרב קוק. עד כאן ברור. הדבר הזה מחייב שמן הראוי שבשיעורים הבאים אנשים יבואו עם ספרים. שהרי הניסיון מוכיח שכאשר שיעור, נושאו של שיעור הוא ספר, מי שיש לו ספר עשוי להבין פי חמש יותר מאשר מי שאין לו. אגב, הכוונה מי שיש לו ספר הוא מעיין בו, כי מי שמביא את הספר או סוגר אותו או לא מעיין בו ושואל שאלות, בדרך כלל הוא שם לב אחר כך שאם הוא היה מסתכל בספר, השאלה הייתה בטלה מעיקר. עכשיו, אחרי כל ההקדמות הביבליוגרפיות החשובות האלה, אנחנו עוברים עכשיו לתוכנו של הספר עצמו. מהו הספר? הספר הוא ספר קצר, משמעותי מאוד, שאפשר לקרוא לו החלק הכוזרי של הרמב״ם. כן, כידוע, יש במשנתו של הרמב״ם דגשים שונים מאשר אצל רבי יהודה הלוי. עם כל זה, יש קרבה גדולה בין שתי המשנות, והקרבה היא גדולה במיוחד, אך למרות שאין זהות גמורה, אבל היא גדולה במיוחד בספר איגרת תימן, מה שגרם לכמה ריקים באקדמיה לומר שדברי הרמב״ם באיגרתו אינן דעתו, כי הם דברים שנאמרו לצורך ההמון. אבל האמת שכל הדברים האלה הם הבל ורעות רוח, ורוח תסיים, ובוודאי שאם הרמב״ם כותב משהו, הוא מאמין במה שהוא כותב. יכול להיות שיש הבדלי סגנון, צורך בהתאמה לשומע, אבל בוודאי שהרמב״ם לא יכתוב דבר שהוא איננו סובר אותו. מה יש לי פה? כן. בזמן שהלכת למלא שליחותך הצדיקה והחשובה, אני ציינתי שאני אישית משתמש במהדורה של הרב קפח. אבל אין לה ישיבה. אז יהיה מעניין, ככה נוכל להשוות. יש חלק שהשתמשו בתרגום העתיק, חלק שהשתמשו בתרגום של הרב שילת, וחלק שיקשיבו לי, כי ממילא אין להם ספר. טוב, מה עניינה של האיגרת הזאת? האיגרת הזאת נכתבה על ידי הרמב״ם בזמן שהוא שהה במצרים. כן, בבקשה. מה נותנת לנו האיגרת הזאת? אני אסביר. ידעתי שזה לא הוסבר לך, לכן אני עכשיו מסביר. האיגרת הזאת נכתבה על ידי הרמב״ם בזמן שהותו במצרים, שזאת התקופה העיקרית של היצירה של הרמב״ם, כתגובה לשמועות רעות שהגיעו ממדינת תימן. תימן מרוחקת כ-2,000 קילומטר ממצרים, מקהיר, מהמקום שבו הרמב״ם היה. יותר נכון העיר פוסטט שבקהיר, והיה שם כל מיני בעיות, היה איזה משיח שקר שהסתובב בתימן ובלבל את המוח לאנשים, הייתה רדיפה נגד היהדות על ידי המושל של תימן באותם הימים. בקיצור, הרמב״ם ראה שהאנשים נמצאים במצב של רפיון, ולכן ראה לנכון לכתוב להם את דעתו בדבר עיקרי האמונה, יחד עם התבוננות במהות האסלאם, הנצרות, ועוד כמה דעות שהתהלכו באותם הימים בעולם. מה אנחנו מרוויחים מזה? השקפת עולם שלמה על היהדות ועל הדתות האחרות ועל ההיסטוריה לפי שיטתו של הרמב״ם. לא שווה? שווה, נכון? עכשיו אתה יודע על מה זה מדבר. בסדר. עכשיו, החלק הראשון של האיגרת הזאת כתוב בשפה העברית בגלל שמדובר על פרוזה מחורזת. מה זה פרוזה מחורזת? זה חרוזים, אבל לא לפי כללי השירה. סתם, כלומר, זה ביטויים שיריים שבאים אחד לאחר השני, והם נכתבים בעברית לכבודו של החכם שאליו נשלחה האיגרת. בסדר? ואחר כך היא כתובה בערבית, גם הרמב״ם מסביר מדוע הוא כותב בערבית. עכשיו, החלק העברי הוא אותו חלק בכל ההוצאות. גם בתרגום הקדום, גם אצל הרב שילת, גם אצל הרב קפח, כי זה הכל בעברית. רק לגבי הערבית יש הבדלים בין המהדורות. אז אנחנו נקרא את דברי הרמב״ם בהתחלה. לכבוד גדולת קדושת מורנו ורבנו יעקב. אז למי החכם שאליו נשלחה האיגרת? רבי יעקב, יפה. החכם והנבון הנחמד היקר הנכבד. זה לא כל כך מצוי אצל הרמב״ם לשפוך כל כך הרבה תארי הארצה. הרמב״ם היה מאוד מאוד זהיר במילים שלו, ואם הוא ראה לנכון לכתוב כל כך הרבה תארי שבח, אז הוא אומר א' שהוא חשב את זה, ב' שהוא כנראה צדק, כנראה שמדובר היה בחכם גדול. בן כבוד, עכשיו שימו לב, האבא של החכם רבי יעקב, בעיני הרמב״ם כנראה הוא עוד יותר גדול. בן כבוד גדולת קדושת מורנו ורבנו נתנאל, ברב פיומי, הנגיד המיומן, נגיד ארץ תימן, ראש הקהילות ושוע המקהלות, רוח השם תניחנו. כל זה נאמר על האבא. האבא זה רבי נתנאל. רבי נתנאל ברב פיומי. רבי נתנאל ברב פיומי כתב גם ספר בשם גן השכלים, או גן השכלים בערבית, בוסטן אל-עקאוויל, שגם כן עוסק ביסודות האמונה היהודית, יחד עם ניתוח מעמיק, לא רק של האסלאם, אלא של ספר הקוראן. כן, רבי נתנאל ברב פיומי העמיק מאוד בהבנת הקוראן, והגיע למסקנות מרחיקות לכת שלא נעסוק בהן כעת. אבל צריך לדעת שזה ספר חשוב ביותר, בוסטן אל-עקאוויל. יצא לאור בהוצאת מכון משה. משה, ראשי תיבות, משנת הרמב״ם, בקריית אונו. ולכלל כל הנלווים וכל תלמידי הקהילות בארץ תימן. כלומר, זה מופנה בעצם לא רק אל החכם, אלא הכוונה של האיגרת להיות נקראת בציבור. ישמרם צורם ויגן באדם. מעת אשר אהבו לשמע אוזניים, ואם לא ראוהו. כן, כלומר, מי כותב אליכם? אחד שאתם אוהבים. למה אתם אוהבים אותי, אומר הרמב״ם? כי שמעתם עליי כל מיני דברים. כן, סיפרו בארץ תימן כמה שהרמב״ם הוא גדול. אחר כך הרמב״ם מוחה נגד הטענות האלה, אבל הוא אומר, הנה נשלחת אליכם איגרת מעת אשר אהבו לשמע אוזניים. ואם לא ראו, למרות שהם לא ראו אותו. משה, בן מימון, בן יוסף, בן עובדיהו, זכר צדיקים לברכה. זה טעות. הרמב״ם הוא לא היה משה בן מימון בן יוסף בן עובדיהו, אלא היה משה בן מימון בן יוסף בן יצחק בן יוסף בן עובדיהו. אלא המעתיק כנראה דילג על משהו. בסדר. על שורשי האמת יעידו גזעיהם, ועל טוב המעיינות, טוב המעיינות יסהידו נובעיהם. ואומנם, כי משורש האמת והצדקה פרח נצר נאמן. מה, למה הוא מתכוון? שורש האמת והצדקה זה האבא. אבא זה רבי נתנאל, וממנו פרח נצר, כלומר צאצא, נאמן. וממעיין החסד, נחל גדול נמשך בארץ תימן, להשקות בו כל גנים, להפריח הניצנים. והנה הוא לאיתו נדבר, לכל עייף וצמא במדבר, ובו מצאו סיפקם ודיים, כל עוברי דרך ויהיה הים. לכן העבירו כל, בספרד ובספרויים, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, הוי כל צמא, לכו למים. מי זה המים פה? רבי יעקב, תלכו אליו. והסוחרים וכל הכנענים, כנענים זה כינוי לסוחרים, עם הקדם. כולם יחד לשואליהם עונים, כי מצאו מטע יפה נעמן, ומראה טוב כל רזה בו ישמן, ורואיהם בו רואה נאמן, יושבי ארץ תימן. כי הם מעוז לדל, נותני לחמו, מסעד לעשיר מקדימי שלמה, הליכות שבה קיבו למו, וידם לכל עוברי דרך מתוחה, וביתם פתוח לרווחה. ואימם מצאו הכל מנוחה, ונסו יגון והנחה. כאן זה תיאור של קהילת תימן בימי הרמב״ם, שהיו עוסקים הרבה בתורה, וכל היום הוגים בתורת משה, הולכים בדרך הורה רב אשה. מי זה רב אשה? מחבר התלמוד. כן, כלומר, הכוונה שבתימן אין קראים. אין שהם נאמנים למסורת התלמודית. רודפי הצדק, מחזיקי הבדק, מעמידי עיקרי התורה על תילם, מקבצים נבזרי עם השם במילולם, מקימי כל המצוות בדקדוקיהם במקהלותם, אין פרץ ואין יוצאת ואין צברך ברחובותם. ברוך השם, אשר לא השבית מקימי תורה שומרי חוקים, באיים הרחוקים. כאשר הבטיחנו בטובו ובחסדו על ידי ישעיהו עבדו, ואתם האות כאשר הודענו, מכנף הארץ זמירות שמענו. מאיפה זה הביטוי הזה, מכנף הארץ זמירות שמענו? מי אמר את זה? מה? ישעיהו. נכון. אז הוא אומר, ישעיהו הבטיח שגם בארצות הרחוקות יהיו אנשים שיעסקו בתורה באופן אמיתי, והנה אתם העדות לזה שישעיהו צדק. בסדר? טוב. זה מה שהוא אומר כאן. כאשר הבטיחנו בטובו ובחסדו על ידי ישעיהו עבדו, ואתם האות כאשר הודענו. מכנף הארץ זמירות, שמענו. וכאשר יצאנו מן המערב, לחזות בנועם השם ולבקר מקום קודשו. למי הוא מתכוון כאן? מי זה יצאנו מהמערב? מי? הוא, כן, הרמב״ם. כשהוא יצא מן המערב, איפה זה המערב? מרוקו. כן, הרמב״ם במשך שנתיים שהה במרוקו. אחרי שהוא ברח מן האלמוחדים או אלמוחדון, שהייתה אותה הקת הקנאית המוסלמית שהשלטה על ספרד, ואז רבי מימון, הדיין, אביו של הרמב״ם, וכל בני משפחתו, ברחו לפס שבמרוקו. אחרי שנתיים הרמב״ם ואביו עברו מצפון אפריקה לארץ ישראל. בסדר? בדרך מצפון אפריקה לארץ ישראל, אומר, כאשר יצאנו מן המערב לחזות בנועם השם ולבקר מקום קודשו, בן כמה היה הרמב״ם בזמן שכל זה קרה? בן 18. שמענו כי נחה נפשו. שמענו שמת רבי נתנאל. ימציאהו אלוהי צדקו וטובו, אלוהי צדקו וטובו, יבוא שלום וינוח על משכבו. כן, הוא מברך את נשמתו של רבי נתנאל. וישלח למלאכי רחמין, וינוח ויעמוד לגורלו לקץ הימין. מה זה גורלו קץ הימין? תחיית המתים, יפה. וזה לך, ידידנו, למי הוא מדבר עכשיו? רבי יעקב, הרבי נתנאל. יקירנו מחמד נפשנו, האות כי האלוהים רצה מעשהו ויכפיל שכרו. כלומר, אתה, הבן, אתה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא אהב את אבא שלך. ויקרא לו שלום באומרו, כי אתה בנו ותעמוד על כנו. כלומר, עצם זה שהוא העמיד תחתיו בן חכם כמוהו, זה שכר שהקדוש ברוך הוא נתן לו. להקים דת וחוקה, לשמור משפט וצדקה, לשמור מצוותו ודתו, לאחוז בבריתו. יהי השם אלוהיך עמך, כאשר עמך, כאשר היה עם אבותיך, אל יעזבך ואל יתשך. ויתן לך לב רחב לשפוט עמו, ולא ימושו דבריו מפיך ומפי זרעך כנעמו, ותחת אביך תהיה לנגיד עמו, ויטיב אלוהים את שמך משמו. כלומר, שתהיה עוד יותר גדול מאבא שלך. וכאשר הגיע אלינו כתבך, ידידנו, יקירנו, למצרים. כן, כלומר, הרמב״ם שמע בדרך לארץ ישראל שמת רבי נתנאל, ואחר כך, כשהוא היה במצרים, יכול שאחרי שהוא חזר מארץ ישראל, הגיע אליו המכתב של רבי יעקב. נעמו לשומעו כל אוזניים. כלומר, כולם רצו לשמוע מה אתה אומר. ותאווה הוא לעיניים. והוא העיד בפנינו, כי ממשרתי השם אתה, היושבים בחבלו, אחונים על דגלו, ומרודפי התורה ואוהבי דתותיה, השוקדים על דלתותיה, יפתח השם לך מצפוניה, וישים כתרה ראש כתריך, וייתן ענקיה על גרגרותיך, ויהיו דבריה נר לרגליך ואור לנתיבותיך, ובהם יקרא שמך, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. זה אומר, אני שמח ששלחת מכתב. זה הכל ברור או שאתם באוט? כיוון שאין הערות, אז אני לא יודע אם אנשים מבינים, לא מבינים. בעיה שלכם, נו, אני צריך לחנך אתכם. וזה אשר אמרת ידידנו בכתבך, כי שמעת מקצת אחינו אנשי גאולתנו, ישמרם צורם, שהם מהללים אותי מרבים ומשננים, ועורכים אותי לגאונים מתנים, כלומר, כל מה שסיפרו לך שאני גדול הדור, לפי אהבתם סיפרו, הם אמרו את זה כי הם אוהבים אותי. ובטובם וחסדם דיברו וחיברו, ודבר דבור על אופניו ממני שמע, ואל אדם אחר אל תשע. אני קטן מקטני חכמי ספרד. אגב, הוא כבר לא היה בספרד בזמן שהוא כותב את זה. הוא במצרים. אז למה הוא אומר אני קטן מקטני חכמי ספרד? כי במצרים הוא גדול. זאת אומרת, זה נכון. בספרד היה אז מרכז החוכמה. אז לכן זו תפארתו של הרמב״ם שהוא בא מספרד. למרות שכבר כשהוא כותב את זה, כנראה המרכזים בספרד בטלו, כן? בגלל הרדיפות. אשר עדים בגלות הורד, ותמיד אשקוד במשמרותיי, ולא השגתי חוכמת אבותיי. כי ימים רעים וקשים פגעונו, ובשלווה לא התלוננו, יגענו ולא הונח לנו. ואיך תתברר הלכה לגולה מעיר לעיר וממלכה לממלכה. יצוין שבתקופה ההיא שבין גיל 18 לגיל 23, 5 שנים, הרמב״ם כל הזמן היה בנסיעות, או בים או במדבר או במחוו. וזאת התקופה שבה הוא כתב את פירושו למשנה. כן? זה צריך לדעת, פירוש המשנה זה אנציקלופדיה שלמה. הוא אומר, אני לא יודע כלום, אני כזה, כן. איגרת תימן נכתבה כשהרמב״ם כבר יושב במצרים. זה בין היותו בין 23 ואילך. בגיל 23 עד 33, במשך 10 שנים, הרמב״ם עסק בכתיבת חיבורו משנה תורה. 10 שנים. מה מספר הפרקים במשנה תורה? 1,000. אז זה יוצא 100 פרקים לשנה, בערך פרק אחד לשלושה ימים, 2 פרקים לשבוע. כן? אז כנראה שהוא היה עסוק, אז כנראה שזה קורה אחרי זה. בסדר? לפני מורה הנבוכים. מורה הנבוכים, הוא התחיל לכתוב אותו בגיל 45, משהו באזור הזה. אבל כל מיני ספרים מאוחרים של הרמב״ם. הספר הראשון הוא כתב אותו יותר מוקדם, בהיותו בן 16. זה ספר מילות ההיגיון, שזה תמצית מקוצרת של הלוגיקה של אריסטו. כן? לא רע. טוב. אבל רצתי אחר הקוצרים בכל שבילים, ועל הקטה בשיבולים. הקבץ הבריות והמלאות, ובצינומות הדקות לא הבעות, לא הבעת, וזה שבטי הבית מעט. אומר הרמב״ם, למרות שאני לא כזה גדול, אבל אני יודע ללקט. זה בעצם העבודה העצומה של הרמב״ם, שהוא נתן צורה חדשה בכל התורה שבעל פה. ולולי השם שהיה לנו, ואבותינו סיפרו לנו, לא השגתי את המעט אשר אצבור. וממנו תמיד אשבור, כלומר אסתפק. ועל אודות ידידנו תלמידנו רבי שלמה סגן הכהנים, החכם הנבון, אשר אמרת כי הוא מרחיב פיו במהללנו, כן, כלומר היה שליח ממצרים לתימן או מתימן למצרים, רבי שלמה סגן לוויה, סגן כהונה, סליחה, כי הוא מרחיב פיו במהללנו ומעריך לשונו בשבחנו, לשון הווי דיבר, זה הגזמות, כפי תשוקתו, והגדיל לספר באהבתו וחמלתו. ישמרו צורו, ויהיה חגן פורח, ויחזירהו אלינו שלם, שמח. ושאר ענייני כתבך אשר שאלת להשיבך עליהם, ראיתי להשיב התשובה בלשון כדר וניבו. מה זה לשון כדר? ערבית. למען ירוץ קורא בו, מכל האנשים והטף והאנשים. הרי השפה המדוברת אצל יהודי תימן היא הערבית, לכן אומר הרמב״ם, כיוון שאני רוצה שכולם ישמעו את מה שאני כותב, אני אכתוב בשפה המדוברת, בערבית. כי תשובת עינינו יחד, תשובת ענינו יחד, ראויה לעמוד עליה כל קהילותיכם כאחד. כן. מה? כן, הוא רוצה שכל התימנים, אנשים, נשים וטף, כולם יקראו את זה. כי הוא רוצה לחזק את אמונתם. כן, מה אתה רואה? בוודאי, תמיד החכמים דיברו עברית. החכמים ביניהם מדברים עברית, כותבים בעברית. וגם דיברו ארמית, גם זו הייתה שפה שהם הכירו. אבל הוא אומר, ההמון לא תמיד יודע, לפחות לא יודע על בוריה, את השפה העברית. לכן הוא כותב בשפה של כולם. פשוט. כן. למה הוא לא חיבר את משנה תורה בערבית? הוא התלבט לזה. כן, הוא התלבט. אבל הוא כותב שהוא רצה ללכת בדרכו של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. לכן, את המשנה תורה הוא כתב בעברית, למרות שאת ספר המצוות הוא כתב בערבית. כן? לפעמים כך, לפעמים כך. למה את המורה נבוכים הוא כתב בערבית, אם כבר? כי זאת השפה גם של הפילוסופיה באותם הימים. טוב, עד כאן הפתיחה, הפתיחה השירית של הרמב״ם. בהחלט רואים כאן שליטה עצומה בעברית ובתנ״ך, כי הרי כל קטע וקטע של מה שהוא אומר זה לקוח מפסוק אחר בתנ״ך. אבל עכשיו אנחנו עוברים אל הטקסט עצמו, שהוא מתורגם מן השפה הערבית. עכשיו אני קורא כאן בתרגום של הרב קפח, יש להניח שאצל היושבים כאן יהיו לכם תוצאות שונות. אבל זה נחמד לעשות השוואות. אם זה באמת יהיה קשה מדי, אני אעבור לתרגומים האחרים. אבל בינתיים זה כאן. יש לך את הטקסט בערבית? לא, אבל אחר כך הוא מביא בעברית. במהדורת הרב שילת הוא לא שם עמוד... מה? העברית הייתה שונה? וואו. חלקים שדילגתי או שהוא דילג? זה מעניין. צריך לראות, בשמה בחילופי הגרסאות למטה, הוא מן הסתם מביא את ה... כן, מביא. כי גם זה העתקות, והעתקות יכולים להיות הבדלים. אבל מה שהזכרת מעניין, זה העומד בארץ תימן, אשר גזר שמד על ישראל. כן, כנראה מדובר כאן על המושל, בן אל-מהדי, זה נראה עבד אל-נבי בן מהדי, שהיה אז המלך בתימן, והוא רדף את היהדות, אשר גזר שמד על ישראל, והכריח כל המקומות אשר גבר עליהם לצאת מן הדת, כדרך שעשה הכנעני בארץ המערב. מי זה הכנעני בארץ המערב? הכוונה לאיבן תומארט. איבן תומארט היה המנהיג הברברי. הברברים באותם הימים היו מזוהים על ידי הרבנים ככנענים. מדוע הם זוהו ככנענים? כנראה בגלל סמיכותם לפניקים. הפניקים, שגם כן ישבו בצפון אפריקה, היו כנענים. וכנראה בימי הביניים כבר לא עשו את ההבחנה בין צאצאי פיניקים לבין ברברים, לכולם קראו כנענים. לא, לא, פשוט כי באמת הכנענים הגיעו לצפון אפריקה. הפיניקים, כן, קרטגו, כל הממלכה הזאת שנלחמה ברומא היו כנענים. והם הקימו אימפריה בעצם על חופי הים התיכון. ואם הם היו מנצחים במלחמתם ברומאים, לא היינו שומעים אף פעם על אימפריה רומית, אלא אימפריה פיניקית. בסדר? ככה זה. הם דיברו בשפה כנענית. הם עבדו לאלוהי כנען. כן, זה לא... עד היום הזה, אחד השבטים הברברים בדרום טוניסיה נקרא כנעני. עם צאצאים של הכנענים האלה. אז הברברים כונו באופן כללי על ידי הרבנים בשם כנענים, גם האור החיים, רבי חיים בן עטר, מאות שנים לאחר מכן, מכנה את הברברים כנענים. היה מנהיג בשם איבן תומארט, שהיה תלמידו, או לפחות קרא את ספריו, של אבו חמד אל-גזאלי. אבו חמד אל-גזאלי, הוא היה פילוסוף אנטי-פילוסופי אצל המוסלמים, התווכח עם איבן רושד ואיבן סינה, ועם בן צינה בעצם ואיבן רוש תנה על טענותיו, הוא היה מוסלמי קנאי, והוא סבר שאסור להשאיר תחת שלטון מוסלמי דתות אחרות. זה בניגוד אגב לאורתודוקסיה המוסלמית, אבל ככה הוא סבר. ואיבן תומארט הקים אימפריה שכללה גם את מערב צפון אפריקה וגם את ספרד, וזו הייתה האימפריה של אל-מווחידון. מווחידון הכוונה מאמיני האחדות, האחדות הבורא, וקוראים להם בדרך כלל בשפה הכללית אל-מוחדים. הם השתלטו על ספרד וגזרו גזרות נגד היהודים. זו התקופה שבה הרמב״ם ומשפחתו היו צריכים לברוח לפס, כפי שהסברנו מקודם. רק מה שתמוע, מה עשה הרמב״ם בפס במשך שנתיים, כשפס הייתה הבירה של האל-מוחדים? כן, כלומר, הוא ברח אלוה הארי. כן, אלא כנראה משפחתו של הרמב״ם במשך שנתיים הסתירה את יהדותה. עד שהם ברחו משם והמשיכו לארץ ישראל. אחרי שהיה פוגרום שבו נהרגו כמעט כל יהודי פס בלילה אחד. בקיצור, אז אומר הרמב״ם, הנה אני מכיר דברים כאלה. כן, דעש, איבן תומארט, אז גם אצלכם יש. כדרך שעשה הכנעני בארץ המערב. הנה שמועה זו שברה את גבנו והבהילה והחרידה כל מקהלותינו. כן, אנחנו מצטערים מאוד על מה שקורה בתימן. ובצדק, כי זו שמועה רעה, כל שומעה תצילנה שתי אוזניו. והנה נחלשו ליבותינו ונתטרפו מחשבותינו ונמחצו כוחותינו מן הצרות הגדולות הללו אשר בא עלינו השמד בשני קצות העולם, מזרח ומערב. כן, תימן נמצאת במזרח, דרום מזרח, ומרוקו וספרד במערב. אז משני קצות העולם יש גזרות, ויהיו לישראל בתווך אלה מזה ואלה מזה. ועל כגון הזמן הזה המבהיל אמר הנביא, מתחנן בעדנו ומתפלל עלינו. ואמר, אדוני אלוהים, חדלנה, מי יקום יעקב? כי קטן הוא. אין צריך לזכור, באותם הימים, מספר היהודים בעולם היה המספר הקטן ביותר בתולדותינו. אתם יודעים כמה יהודים היו בעולם כולו בימי הרמב״ם? תן מספר, יאללה, זרוק משהו. לא, אל תגזים. מיליון. היה מיליון יהודים בעולם. זאת הערכה של החוקרים, שהיה אז מיליון יהודים בעולם. זה מעט מאוד. כן, אתם חושבים שהיו יהודים מקצה פרס ועד האוקיינוס האטלנטי, צרפת, גרמניה ותימן וכו', זה מעט מאוד יהודים. באותם הימים 90% מהיהודים היו תחת שלטון האסלאם, 10% בספירה הנוצרית. כך שמה שאנחנו מכנים היום אשכנזים, היו בערך 100,000 בעולם כולו. זה כלום. אז זה ירידה משמעותית מאז הזמן העתיק. בזמן העתיק רק בארץ ישראל היו 9 מיליון יהודים, לפי הערכת החוקרים. בימי בית שני. כן. אז זאת אומרת שדברים, סוף ימי בית שני. זאת אומרת, דברים השתנו מאוד. אז על זה אומר, אמר הנביא, אדוני אלוהים חדלנה, מי יקום יעקב? כי קטן הוא. ודבר זה אינו קטן בעיני כל בעל דת, ולא יתעלם ממנו משהוסגלו אמונה שלמה במשה. ואין ספק, כי אלה הם חבלי משיח. טוב, זה אין ספק, לנו יש ספק, האם הצרות שהיו בימי הרמב״ם הם חבלי משיח? כנראה שלא. אבל זה מהסוג. כן, היו כמה פעמים שאמרו חבלי משיח, למשל על פרעות חמלניצקי אמרו חבלי משיח, על גירוש ספרד אמרו חבלי משיח, על השואה אמרו חבלי משיח. מה מיוחד בחבלי? מה פירוש הביטוי חבל? חבל זה כאב. אבל זה כאב האופייני ליולדות. כשיולדים משהו, יש כאבים מקודם. חבלי לידה. כן, אז זאת אומרת, חבלי משיח, זאת אומרת, חבלים של כנסת ישראל שיולדת את הגאולה. כן. פרוט חמלניצקי, אתה לא יודע מה זה? ואתה אומר ככה את זה לשני כולם, בסדר. חמלניצקי היה קוזק, קראו לו בוגדן חמלניצקי. עד היום הזה הוא מופיע על השטרות של מדינת אוקראינה, כגיבור לאומי. בסביבות שנת 1648-49, כלומר פרעות תחתת, אם שמעת על זה, הוא והקוזקים שלו השתוללו בכל מזרח אירופה, פולין, אוקראינה, רוסיה, ותוך שנתיים החריבו עשרות קהילות והרגו 300,000 יהודים. זה היה החורבן הקשה של מזרח אירופה. בעקבות כך, יהדות אירופה נכנסה לדיכאון מוחלט, ואפילו החליטו להפסיק לשיר שירים, ואפילו בשבת. על רקע זה, קמה החסידות של הבעל שם טוב. כדי להשיב את השמחה. אחד הרקעים של הדבר הזה. זה גם, אגב, להבדיל מיליון הבדלות, הרקע להופעתו של שבתאי צבי. כלומר, תקוות גאולה מאוד גדולות החלו באותם הימים, ואז כשבא שבתאי צבי, שברשעי מרכב, הוא הפיח תקווה בלב בני האדם. בפרעות של חמלניצקי נהרג רבי שמשון מאוסטרופוליה. רבי שמשון מאוסטרופוליה היה מקובל גדול וחשוב בעל רוח הקודש, והוא שלח מכתב לרבי שבתאי הכהן, בעל שפתי כהן על השולחן ערוך, המכונה השח, שפתי כהן, שח. והוא שלח לו מכתב לפני שהתחילו הפרעות, אמר לו, אני ראיתי ברוח הקודש שעומדות להיות פרעות קשות מאוד על עם ישראל. אם תסכים שאתה ואני נמסור את הנפש, זה לא יקרה. מה? פרעות תחתת. תחתת. על זה. כן. והשח ענה לו, אני לא יכול, כי אני עכשיו כותב ספר על השולחן ערוך, שהוא ספר לדורות. אז בסוף רבי שמשון נהרג, והשח היה צריך לברוח, אבל לא הצליחו למנוע את הפרעות. תלמידיו של רבי שמשון מאוסטרופוליה אמרו עליו שהוא היה משיח בן יוסף. כן, מדי פעם יש דברים כאלה. כן, באותם הימים בא לתוספות יום טוב, רבי יום טוב ליפמן הלר, כתב מי שברך מיוחד למי ששותק בזמן התפילה בבית הכנסת. כי הוא אמר, הוא חיפש איזה אבונות היו שם, והוא ראה שמדברים בזמן החזרה. אז הוא אמר, אולי זה קשור לזה. כתב בעקבות זה, מי שברך, מיוחד, שהיו קוראים בבית הכנסת למי ששותק. כנראה שאם זה מה שהוא הצליח למצוא, כנראה מדובר בדור של צדיקים חבל על הזמן. זה מה שהוא מצא. בבקשה.
‫השח
יוכל
להציל את כל
הילדים
האלה
‫ברוב הבלות,
‫ולא
הסכים להציל אותם? ‫כנראה. זה הרב ציודה. ‫הוא אמר שהספר שלו יותר חשוב. ‫הרב ציודה תמיד היה אומר, ‫צריך לבדוק איזה אדם אתה רוצה להיות, ‫אם רבי שמשון מאוסטרופוליה או השח. ‫איך שאתה רוצה. ‫טוב. ‫אחר,
חושבים
בספר
שהוא כתב?
‫לא, יש משתמשים בספר שלו. ‫לא. טוב, אז זה לגבי חמלניצקי, כן? בוגדן חמלניצקי, ימח שמו. טוב, עכשיו, אז אם כן אומר הרמב״ם, אין ספק כי אליהם חבלי משיח. מה זה אומר? למה צריך בכלל? כדי שיבוא המשיח, שיהיו צרות לפניכם. לא שיש אהבת הצרות, אבל המהר"ל מפראג מסביר בנצח ישראל, שהמשיח זה שינוי העולם. אז יש ביטול לעולם הקודם כדי לבנות את העולם החדש. אז הביטול של העולם הקודם יוצר כל מיני בלבולים שנותנים גם את המקום להשתוללות של הרשעים. אז מה אם יש מקור בתורה? למה יש מקור בתורה? זו השאלה. כן, אתה יודע, השאלה היא לא למה זה האם זה כתוב או לא. השאלה היא למה זה כתוב. כן, כמו שקיבלתי מרבותיי, לא בגלל שזה כתוב זה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. אז צריך לברר מה האמת שמאחורי זה. היה לי רב שכל פעם שהיו עונים לו, כך כתוב, היה אומר אתה כך כתובניק. כן, מה זה כך כתוב? אז מה אם זה כתוב? טוב, ואין ספק כי אליהם, אומר הרמב״ם, חבלי משיח. שהיו החכמים עליהם השלום מתפללים לשם שלא לראותם ולהימצא בזמנם. מעניין, מי החכמים שהיו מתפללים שלא להיות בזמן חבלי משיח? כן, יתה ולא יחמינה, שיבוא ולא הראינו. ככה אמרו כמה חכמים על התקופה של הגאולה. אבל מי הם החכמים? הרי מצאנו בתלמוד שלושה חכמים שונים שאמרו את המשפט הזה. יתה ולא יחמינה, שיבוא ולא יראינו. האחד היה עולה, השני רבה, השלישי רבי יוחנן. כן, שלושה חכמים שונים. מתוך השלושה האלה, רק אחד מהם הזכיר במפורש חבלי משיח ברתיעה שלו, זה רבה. רבה אמר שהוא מפחד מחבלי משיח. ולמה הוא מפחד? יש שזה קשה מאוד, נכון? קשה מאוד לסבול את זה. שלקראת הגאולה נהיו צרות כאלה גדולות שקשה לעמוד בהן. אז התלמוד מספר שלרבה היה תלמיד בשם אביי, גדולי האמוראים. ואביי כנראה היה צעיר ונאיבי כשהוא שמע את זה מרבה. ולכן הוא שאל את רבה, למה אתה מפחד? הרי שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. הנה אתה עוסק בתורה ובגמילות חסדים, אז מה, אין לך מה לפחד. כלומר, הנחת היסוד של אביי, שהיה כנראה צעיר וקצת נאיבי באותם הימים, היא שצדיקים לא יהרגו בשואה. יהיו חבלי משיח, אבל זה לא ייגע בצדיקים. ואין ככה חשב אביי. אנחנו יודעים מהמציאות שזה לא היה כך. נהרגו מיליוני צדיקים. אבל מה ענה לו רבה? רבה שהיה קצת יותר מעמיק, אמר לו שמה יגרום החטא. כלומר, יש חטא, שעשוי לגרום שגם מי שיש לו תורה או גמילות חסדים, בכל זאת לא ינצל. מי זה? מה זה החטא הזה? איזה חטא? כל חטא. אז אם ככה, כבר רבי אליעזר שאמר שינצל אדם שיש לו תורה וגמילות חסדים, דברים אלה בטלים ומבוטלים. אלא, אומר הרבה, הוא מביא, כדרבי יעקב בר עידי. כמו שאמר רבי יעקב בר עידי. מה אמר רבי יעקב בר עידי? רבי יעקב בר עידי רמה, כן? הוא הקשה מאחד משני פסוקים, כתיב, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח שליעקב אבינו לא יקרה שום דבר רע בכל דרכו עד שיחזור הביתה, וכתיב, וירא יעקב מאוד ויצר לו. כן, כשהוא עמד להיכנס לארץ ישראל, הוא התיירה מעשיו. מה הוא פחד שעשיו יעשה לו? יהרוג אותו ואת נשיו ואת ילדיו. כלומר, הוא חשש משואה. כן, אגב, זה מוכיח שמה שבגמרא מכנים חבלי משיח, זה מקביל למאורה של השואה. ואומר רבי יעקב בר עידי, איך יכול להיות שמצד אחד הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב שלא יקרה לו שום דבר, ומצד שני יעקב מפחד שמה תעשה בו שואה? ואז הוא עונה שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. כלומר, יעקב אבינו חשש שבגלל החטא הוא לא יוכל לעמוד מול המצב של חבלי משיח. איזה חטא? איזה חטא היה ליעקב? מרמה? מה פתאום? הרי כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמרתיך בכל אשר תלך, זה היה אחרי שהוא רימה בכביכול את אחיו. כך שלא המרמה היה חטא שיעקב מתיירא ממנו. שכם זה עוד לא קרה. מה כיבוד הורים? אביו שלח אותו, איזה בעיה של כיבוד הורים? אביו שלח. מה? אז זה זכות של עשיו, לא חטא של יעקב. חטא הקדמון? יעקב לא היה נוצרי, הוא לא חשש שזה. אבל זה הנוצרים חושבים שזה עושה בעיות. מה? יציא אמר, זה למה? הקדוש ברוך הוא, בזמן שהוא יוצא מן הארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יוצא מהארץ. אל תדע. מה יוסף?
שמה?
שמה ש? יוסף עוד לא נולד. לא, זה יוסף היה כבר נולד, עוד לא עשה לו קטונת פסים, זה רק שאחרי שהוא... כן, שהוא היה מתיירא ממנו, שבגללו ההבטחה האלוהית שהוא ישמור עליו, עד חזרתו לא תתקיים. אני אגיד לכם יותר מזה. כתוב, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מה דורשים חז"ל? גרתי, מה זה? תרייג מצוות שמרתי, אז אין לו חטא. עוד יותר קשה. אתה אומר, היה מתיירא שמה יגרום החטא. יעקב בעצמו מכריז שאין לו חטא. מה? לא, הוא אומר את האמת. עם לבן גרתי, ויש המשך. ואיחר, עד עתה, התעכבתי בגלות. כלומר, נשארתי יותר מדי זמן. כשהגיע הזמן לחזור, לא חזרתי מיד. ומתי היה הזמן לחזור? ויהי, כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב ללבן, שלחני, ואליך אל מקומי ולארצי. כלומר, היה איזה אות לדתו של יוסף, זה הזמן שאפשר לחזור לארץ. זה הצהרת בלפור שלו. מה? אחרי שנולד יוסף, הוא התעכב עוד 6 שנים על צונו. נכון? זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך, 14 שנה עבדתיך בבנותיך, ו6 שנים בצונך. יש סיבות מדוע יעקב נשאר, אבל זה איחור. מה זה אומר האיחור? ברגע שמגיע הזמן לחזור לארץ, השכינה יוצאת מחוץ לארץ, והיא שורה בארץ ישראל. כל זמן שאתה בחוץ לארץ, וזה הזמן להיות שם, יש השגחה מיוחדת. ולכן במשך 2000 שנות גלות כמעט, לא הייתה שואה. היו פוגרום פה, פוגרום שם, אבל שואה לא הייתה. ברגע שהגיע הזמן לחזור, אתה נשאר שם, אתה בסכנה. ברור? וזה בדיוק היה היראה של יעקב, שהוא לא יוכל לעמוד מול הסכנה של מי שמאחר את שיבתו לארץ, אחרי שהגיע הזמן לשוב.
כן.
למה זה אבסור? לא, לא, מה פתאום? לא אמרתי שהוא התעכב בגלל שהוא ירא. אמרתי, בגלל שהוא התעכב, הוא ירא. איפה לקחת את זה? כן, זאת אומרת שיעקב התעכב. נשאלת השאלה, אבל למה הוא התעכב? כלומר, אם באמת אנחנו יודעים כבר את הסוד, ורבא יודע את הסוד, הוא יודע שהסכנה בזמן חבלי משיח, גם לצדיקים, זה מי שמתעכב. אז שלא יתעכב, ברגע שיש הצהרת בלפור, הוא עושה את המזוודות, בא לארץ, מה הבעיה? אבל יש כבשים. יפה. כלומר, הוא יודע, גם יעקב אבינו יכול היה לוותר על הכבשים, למה הוא לא בא מיד? כנראה שיעקב אבינו הבין שהוא ירד לגלות בשביל שני דברים. האחד, כדי להקים משפחה, את משפחת בית ישראל. שתיים, להביא כבשים. בשביל זה הוא ירד. הרי איך כתוב? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. ואחרי כן יצאו לרכוש גדול. ודור רביעי ישובו הנה. כלומר, אם אנחנו עושים את המאזן של הגלות, בהתחלה היינו בארץ ישראל, ירדנו לגלות, חזרנו לארץ ישראל. מה הרווחנו? כסף. יפה. זאת אומרת, המטרה של הגלות היא אותם הכבשים שיעקב מביא. למה צריך להביא כבשים מהגלות? מה אכפת? אי אפשר לעשות כבשים פה בארץ. אתה צריך דווקא לייצר כבשים בחוץ לארץ. אלא כנראה שיש לכל תרבות שאנחנו גולים אליה, ניצוצות של קדושה שצריכים להתלקט. בימי יעקב, מה שיש ללקט בהרם נעריים, זה אותם הכבשים. הם הנשאים של ניצוצות הקדושה. ולכן, יעקב אבינו רוצה להיות בטוח שהוא לא שוכח אפילו כבשה אחת. כי אם הוא ישכח כבשה אחת, הוא יצטרך לחזור לקחת אותה. והוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה בהיסטוריה. יפה, מזה הוא חוזר על הפחים. כלומר, יש דאגה של יעקב שהתיקון יש עליהם. וזה קשה מאוד לכוון את הזמן. מתי אתה מגזים ומתי אתה עדיין צריך להיות שם. והדבר הזה הוא דווקא ניסיון עבור גדולי האומה. עבור העם הפשוט לצאת מן הגלות ברגע שיש צרות זה מובן מאליו. אבל גדולי האומה יודעים שיש להם ניצוצות ללקט. אז הם נשארים יותר מדי זמן. ומפני זה פחד רבא. מחבלי משיח ואמר שמה יגרום החטא בדיוק כמו שקרה ליעקב אבינו ועל זה אמר יתה ולא יחמינה שיבוא ולא הראינו עד כאן מובן אומר הרמב״ם ואין ספק כי אלה הם חבלי משיח שהיו החכמים עליהם השלום מפללים לשם שלא לראותם ולהימצא מזמנם והנביאים נרעשו כאשר חזו אותם כלומר הנביאים כבר ידעו שדברים כאלה יקרו כמו שאמר ישעיהו כאשר תיארם, טעה לבבי, פלצות ביעתתני, את נשף חשקי שם לי לחרדה. והכריז השם בספרו, כלומר עכשיו, הרמב״ם הולך מסמכות לסמכות. חז"ל, הנביאים, מה יש יותר מהנביאים? משה. בספרו, את האוי. למי, בספרו את האוי למי שיראם ואמר, אוי, מי יחיה מסומו אל. כן, מובא בפרקי דרבי אליעזר, כשזה נאמר על הצרות האחרונות. מי יחיה מסומו אל. מה? בלעם אמר את זה. כן, מובא בפרקי דרבי אליעזר ש... מה? בלעם זה יותר מישעיה, ודאי. זו שאלה. זה בספרו של הקדוש ברוך הוא. כן. אז זאת אומרת שיש כאן הזדהות של הרמב״ם רגשית. עם הצרה של האומה, וניסיון לזהות את זה במהלך התהליך ההיסטורי הכולל. זה אגב מאוד מעניין לראות שהרמב״ם עושה ניתוח של המאורעות ההיסטוריים, ומחפש את ההשגחה ההיסטורית בהם. כן, מה אתה אומר? מה, יעקב? כן, לא, הוא ליקט את הכל. ולכן זאת הייתה הגלות האחרונה של תקופת האבות. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.